הנחות דף חף ג' מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה בנקודתיים. איתמר, אחד שחלילה חטא, הוא רוצה להביא מנחה כדי לכפר על החטא שהוא חטא. אז כשאדם מביא את המנחה הזאת, זה לא כמו כל מנחה שמביאים לבית המקדש, שמביאים את זה בצורה מפוארת, זורחת, נוצצת, ככה שמערבבים את הסולת ביחד עם השמן, זה נראה ממש בלילה יפה. המנחת חוטא היא יותר, אם אפשר לקרוא לזה, עלובה. לא שמים על זה שמן, זה יבש, וככה החוטא מביא את המנחה שלו לבית המקדש, ועם המנחה היבשה הזאת, הלב שלו נשבר, ואז הוא זוכה באמת להתקרב. הגמרא כאן דנה מה קורה אם אחרי שהכהן קיבל את המנחה, כמובן לקח מלוא הקומץ, אחר כך שמו קצת שמן על המנחה הזאת, האם זה פוסל את הקומץ או לא? שמו שמן על הקומץ, האם זה פוסל או לא? מביאה הגמרא שתי דעות. איתמר, קומץ דמנחת חוטא ששימנו, נשפך עליו קצת שמן אחרי שקמצו אותו. רבי יוחנן אומר פסול, וריש לקיש אמר הוא עצמו משכשכו בשערי הלוג ומעלהו. ריש לקיש אומר לא רק שזה כשר, אלא שהכהן אפילו לכתחילה שם שמן על הקומץ, אחרי שהוא לוקח מלוא קומצו מהמנחת חוטא, הוא שם קצת שמן ממנחה אחרת על הקומץ הזה, וככה הוא מקטיר את זה על המזבח. שואלת הגמרא, זה שאנחנו לא שמים שמן על מנחה, זה לא המצאה שלנו. זה פסוק מפורש שאומר שמנחת חוטא לא שמים עליו שמן. והכתיב, לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה. אז אתה שם שמן, או נשפך שמן, אתה מקטיר את זה? הפסוק אומר שמנחת חוטא צריך שיהיה בלי שמן. עונה הגמרא, ההוא, מה שהפסוק הזה מתכוון, שלא יקבע לה שמן. שלפני קמיצה, לא יקבע שמן, דיין, הוא לא ילוש את המנחה יחד עם שמן. אבל אחרי שהוא כבר קמץ מתוך המנחה, הוא יכול לשים ולסוך קצת שמן על הקומץ הזה. שואלת הגמרא, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש. אתה סובר שלא רק זה שאם שמו שמן על המנחה זה יהיה כשר, אלא מלכתחילה שמים אפילו קצת שמן על המנחה. נשאל אותך שאלה. המשנה אומרת ככה. יש מנחה חרבה, יבשה, יש מנחה בלולה שסחו עליה שמן. חרב שנתערב בבלול. מה קורה כשתי מנחות התערבבו ביחד? מנחה שלא שמים עליה שמן, יחד עם מנחה שכן שמים עליה שמן. אומרת המשנה, לפי דעת תנא קמא יקריב, כי תנא קמא סובר, זה רבנן, ששתי דברים שקרבים על המזבח, שתי דברים שעולים על המזבח, לא בטלים אחד בשני, אלא כל אחד נשאר בעינו, ולכן כששתי מנחות, שכל אחד מהם, כל אחד מהם כמובן מתכוונים לקומץ שבו, התערבבו, אז מכיוון ששני הקמצים האלה עולים על גבי המזבח, לכן אנחנו אומרים ששתי דברים שעולים לגבי המזבח לא בטלים אחד בשני, אלא כל אחד נשאר בייחודיות שבו, וכשהוא מוקטר על המזבח, זה נחשב שכל אחד מהם היה מוקטר בפני עצמו. רבי יהודה אומר, לא יקריב, לא יקריב. ברגע שהם יתערבבו ביחד, לא מקריבים אותם. רש"י כאן מסביר שלמעשה הראיה היא גם לפי דעת חכמים וגם לפי דעת רבי יהודה, נגד ריש לקיש לכאורה. מה ההסבר? אומר רש"י, ואפילו רבנן לא אמרי יקריב מה שהם סוברים שאפשר להקריב את שתי הקמצים האלה למזבח, אלא משום דעולין אין מבטלין זה את זה, ואיך הדעי איתי, המנחת נדבה שדינן לי, כיוון ששתי דברים שעולים לגבי המזבח לא מבטלים אחד את השני, וכל מקום איפה שנמצא אותו קומץ, בין אם הוא מעורב ובין אם הוא בפני עצמו, אנחנו מחשיבים אותו כמו אותו קומץ, נאמר חרב, ואת השני, את אותו קומץ, נאמר הבלול, איפה שהוא רק נמצא, מחשיבים אותו כאותו קומץ. ולכן, המנחה תהיה כשרה. אבל, אם נפל שמן בקומץ דחוטה, אם נפל שמן במיוחד, לא שהמנחת חוטא, שהוא למעשה אחד מהדוגמאות של מנחה חריבה, חרב. לא שזה יתערבב עם מנחה בלולה, אלא שמלכתחילה יצקו שמן על הקומץ החרב הזה. אז במקרה כזה, אפילו רבנן, אפילו לרבנן לא יקרב, אפילו רבנן מודים שלא יקריבו את הקומץ הזה. אז קשה על ריש לקיש שסובר שלא רק זה שאם נשפך קצת שמן על המנחת חוטא, על הקומץ שלא מקריבים אותו למזבח, אלא עוד יוצקים מלכתחילה, פה אנחנו רואים שכולם מודים שברגע שיצקו שמן על המנחה לכאורה, אי אפשר להקריב את זה יותר. עונה הגמרא, מה אליו, ממשיכה הגמרא לדייק, מה אליו קומץ דמנחת חוטא דירב בקומץ דמנחת נדבה, ואנחנו רואים שלא מקריבים אותו על גבי המזבח. אומרת הגמרא, לא, מנחת פרים ואילים, יש ביחד עם קורבן פר, עם קורבן איל, מביאים ביחד עם זה מנחה. עכשיו, מנחת פרים ומנחת אילים מביאים ביחס לאיסרון, שזה מידת נפח של דבר יבש, מביאים על כל איסרון שתי לוגים. כל לוג זה מידת נפח של דבר לח, כמו ליטר. מביאים שתי לוגים לאיסרון. עכשיו, זה בפרים ובאילים, שתי הסוגי בהמות האלה. זה יתערבב ביחד עם מנחה של כבשים, במנחת כבשים, ששם מביאים לוג אחד יותר לכל איסרון, מביאים שלוש לוגין לכל איסרון, התערבבו שתי מנחות יחד, שני קמצים ביחד. במקרה כזה אנחנו אומרים שגם אם הם התערבו, אז בכל זאת אנחנו אומרים שלא, במקרה שהם התערבו אנחנו אומרים שהם לא יקרבו, אבל במקרה שמנחת חוטא, אין בעיה שהם יקרבו, אפילו שמנחת חוטא קצת ניצוקה בשמן, מכיוון שמנחה חריבה, שמנחת חוטא, אם ניצוקה לה שמן אחרי קמיצה, זה לא פוסל. שואלת הגמרא, מה מדובר פה על מנחה של נסחים, על מנחה של קורבנות? והבהדיה הקטן אלה, על המקרה הזה כתוב ברשע של אותה המשנה, מנחת פרים ואילים שהתערבב במנחת כבשים, וזה דוגמה ראשונה, ואחר כך מביאים את הדוגמה שהזכרנו, מחרב שנתערבב בבלול, לפי דעת רבנן יקריב, ורבי יהודה אומר לא יקריב. אז רואים מפה שהמחלוקת הזאת היא מובאת בשתי מקרים, אומרת הגמרא לא, זה לא שתי מקרים, פירוש שיקה מפרש לה, ההמשך, חרב שנתערב בבלול, זה בעצם הסבר למקרה הראשון של מנחת פרים ואילים, שהתערבב במנחת כבשים, כי מנחת כבשים לעומת מנחת פרים ואילים, זה הרבה יותר לך, כי זה בלוג אחד, בלוג ליסרון יותר, זאת אומרת לוג יותר. עכשיו מביאה הגמרא עוד ספק. באי רבה, קומץ שמיצה שמנו על גבי עצים, מהו? כהן לקח קומץ של מנחה רגילה, שיש בו כמובן גם שמן, והוא הלך ושחט את הקומץ על גבי העצים שמיועדים למזבח. עכשיו, השמן קיים, הוא ספוג בתוך העצים, והקומץ שאמור להיות עם שמן, עכשיו הוא יבש משמן. אבל תכף נחבר את שניהם יחד, את הקומץ יחד עם השמן שנמצא בעצים. שאלה היא האם אנחנו אומרים שברגע שהם יתחברו ביחד, נחשיב את השמן שספוג בתוך העץ, כאילו שהוא נמצא עכשיו ביחד עם הקומץ ואז יהיה כשר, או שאנחנו אומרים שלא. חיבורי עולין כעולין דמו, או לאו כעולין דמו. האם השמן והקומץ, השמן שספוג בעצים, שעכשיו מחובר עם הקומץ, הם נחשבים מחוברים יחד, שתי אלה שעולים על המזבח, האם זה נחשב שהם ממש מחוברים או לא? אמר לרבינה לרבשי, לאו היינו דרבי יוחנן וריש לקיש, וכי זה לא אותו נידון שבזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, אז הוא כנראה תלוי במחלוקת שלהם, במה הם נחלקו. דיתמר, המעלה מחוץ לעזרה, עיוור שאין בו כזית. בעיקרון מתחייבים קראת, מי שמקטיר מחוץ לעזרה קורבן, רק אם הוא מקטיר כזית. עכשיו הבשר שהוא מקטיר בחוץ אין בו כזית, ועצם משלימו לכזית. יש עוד עצם ביחד עם הבשר הזה, והעצם ביחד עם הבשר זה כן שיעור של כזית. האם זה נחשב קודשים בחוץ והוא חייב קראת, או שזה לא נחשב? רבי יוחנן אמר חייב, ריש לקיש אמר פטור. מה ההסבר? רבי יוחנן אמר חייב, העצם שהוא חיבורי עולין, שהוא מחובר לבשר, כעולין דמו, הוא נחשב כמו בשר, ולכן זה שהוא הקטיר אותו בחוץ, הוא חייב. ריש לקיש אמר, פטור, למה? חיבורי עולין לאו כעולין דמו. שתי דברים שעולים ביחד על המזבח ומחוברים ביחד, הם לא נחשבים כמו דבר אחד. דבר, עוד פעם, חיבורי עולין. דבר שמחובר למשהו שעתיד לעלות על המזבח, כמו במקרה הזה, שהעצם מחוברת לבשר שאמורה לעלות על מזבח, סובר יש לקיש, זה לא נחשב כמו הבשר, וזה לא מצטרף לכזית. אז לכאורה, אותו מחלוקת זה גם כאן, במקרה שהוא שם את השמן והקומץ, השמן נספק בתוך העצים, והקומץ עכשיו נוגע בעץ, נגיד שהחיבורי עולים, זה שהשמן מחובר עם, עם הקומץ של המנחה, זה מחלוקת אם זה כעולין דמי או לא, האם זה נחשב קמיצה כשרה ונחשב קומץ כשר או לא. אומרת הגמרא, לא רק זה שזה לא תולי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אלא זה, זה, הספק הזה הוא גם לפי דעת רבי יוחנן וגם לפי דעת ריש לקיש. תיבאי לרבי יוחנן ותיבאי לריש לקיש. תיבאי לרבי יוחנן, עד כאן לא כאמר רבי יוחנן אתם, אלא בעצם דמינה דבשר הוא. תאי רבי יוחנן אומר שהעצם נחשב דבר אחד עם הבשר, כי העצם זה מאותו סוג בהמה של הבשר, זה נחשב ממש חיבור, לכן זה מצטרף. אבל היי, השמן, דלאו מינה דקומץ הוא, שהרי הקומץ הוא מסולת, לא, אז זה לא נחשב חיבור, וזה ספק לפי דעת רבי יוחנן. עוד דילמה, אפילו לריש לקיש, אפשר להגיד שהספק הוא, שאפילו לפי ריש לקיש, אפשר להגיד להפך. אפילו לריש לקיש, לא כאמר אלא בעצם דבר מפרש הוא. מה שריש לקיש אמר שזה לא נקרא חיבור, דווקא עצם בבשר, כי העצם יכול להיות שהוא יפרוש מהבשר. והיא פריש, ומה קרה אם זה באמת יפרוש מהבשר? דיינו יקטירו את הבשר עם העצם, והעצם יפקע מעל גבי האש של המזבח, ויפול על הקרקע של העזרה. אז לאו מצווה... היא מפרש, היא פריש, לאו מצווה להדורי, אין מצווה עכשיו ללכת לקחת את העצם ולהחזיר את זה לגבי המזבח. אז לא נחשב דבר אחד יחד עם הבשר. אבל שמן וסולת, שהשמן דלאו בר מופרש הוא, אנחנו לא מתכוונים עכשיו לסחוט את הקומץ ולהוציא את השמן מתוכו, אלא הוא נחשב דבר אחד ביחד עם הסולת. אז אם כן, לא. אז נגיד שזה נחשב כן דבר אחד, חיבורי עולים. או דילמה לא שנה, או שנגיד שאין הבדל, ובאמת המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי עצם ובשר, זה אותו מחלוקת כמו לגבי שמן וסולת, אומרת הגמרא. עוד דילמה לא שנה, אומרת הגמרא, תיקו, שלוש תעמוד, אין עליה תשובה. עכשיו המשנה מביאה שלוש דוגמאות של מנחות שהתערבו יחד. מה הדין של התערובת? דוגמה ראשונה. שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו. זאת אומרת, היה פה נאמר מנחת נדבה אחת ומנחת נדבה אחרת, שנמצאים אחת ליד השנייה והם שניהם התערבו ביחד. עכשיו, בצדדים נשאר כמו שיעור של קומץ שלא התערבב מכל אחד מהמנחות. אז זאת אומרת המשנה, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה, כשרות, ואם לאו, פסולות. אז אם באמת יש פה מכל מנחה ומנחה שיעור שלם של קומץ שלא יתערבב, אז לוקח הכהן את הקומץ הראשון ואת הקומץ השני, ומקטיר כל אחד מהם על המזבח, ואז שתי המנחות כשרות. זה מקרה אחד. מקרה שני, קומץ שנתערב במנחה שלא נקמצה. זאת אומרת, יש פה, אחרי שהכהן לקח מלוא קומצו ממנחה אחת, יש פה קומץ אחד שמיועד לעלות על גבי המזבח, וטעות, הוא נפל מעל, מתוך היד של הכהן לתוך מנחה שלא לקחו ממנה קומץ, עדיין היו צריכים להוציא ממנה מלוא קומץ, וגם ממנה להקטיר על המזבח. מה ההלכה עכשיו? אומרת המשנה, לא יקטיר. אל תקטיר עכשיו אף אחד מהם, למה? כי אסור להקטיר מהשיריים, על המזבח, אז אתה לא יכול להקטיר את, את השערי המנחה. אז מה כן? אתה לא מקטיר כלום לכתחילה, כי אתה לא יודע איפה זה הקומץ. ואם יקטיר, זו שנקמצה עולה לבעלים, וזו שלא נקמצה לא עולה לבעלים. בדיעבד, אם הכהן לא שאל שאלות, אלא הלך לקח את הכל, הקטיר על המזבח. אז מה יצא? יש פה קומץ, כשר, שהיה מעורב בפנים בתוך המנחה הזאת, שהיה ממילא צריך להיות על המזבח. אז הוא עלה באמת, והמנחה שממנה הוא נקמץ, כשרה. אבל המנחה הזאת שלא קמצו ממנה עדיין, פסולה, בגלל שלא לקחו ממנה את הקומץ, אלא הקטירו אותה ככה כמו שהיא על גבי המזבח. מקרה שלישי, נתערב קומצה בשעריה, או בשעריה של חברתה. מקרה הוא שאחד לקח קומץ, הרים מתוך המנחה, עכשיו, השם של הקומץ שהוא הרים נקרא קומץ, מה שנשאר נקרא שיריים. נשפך הקומץ לתוך השיריים בחזרה, או שהוא נשפך לתוך שיריים אחרים. מה עושים עכשיו? אומרת המשנה, לא יקטיר. למה? כי את השיריים אי אפשר להקטיר. אבל, ואם יקטיר, עלתה לבעלים. אם יקטיר זה קשר. למה? כי למעשה הקומץ שהיו צריכים להקטיר היה כבר אחרי שקמצו אותו מתוך המנחה. בסדר, זה לא פוסל, זה שהיה פה ביחד שיריים שגם כן הוקטרו, לא כמו שהיה צריך להיות, אז היה פה איזשהו בעיה שהקטירו גם שיריים, אבל הקומץ שהקטירו מבחינתו היה כשר, אז אם כן, זה באמת לא נפסל. כדי שנוכל בעזרת השם להבין את הגמרא בקלות, כדי לשים לב לשלושה נקודות. נקודה ראשונה, יש כלל שאומר, מין בשאינו מינו, בטל, בטל ברוב. מה זאת אומרת מין בשאינו מינו? יש דוגמה שמן וסולת. זה אותו דבר? שני דברים. זה מין אחד, זה מין אחר. השמן התערבב בסולת. זה נקרא מין שהתערבב בשאינו מינו. ההלכה היא שלפי כל הדעות, מין בשאינו מינו, בטל. בטל. זה א', ב', יש דבר מאוד מאוד מעניין שלפעמים יש מקרה שנאמר בדוגמה של שמן וסולת, זה לא המקרה רק בשביל הדוגמה, שמן וסולת יכול להיות מקרה שהשמן הוא במינו של הסולת והסולת הוא לא במינו של השמן. שמעתם דבר כזה? השמן הוא במינו של הסולת אבל הסולת לא במינו של השמן. איך ייתכן כדבר הזה? תכף נראה. זה דבר שני. עכשיו, מה באמת ההלכה במקרה כזה? אז יש בזה מחלוקת, שנראה בעזרת השם תכף, בין רב חיסדא לבין רבי חנינא. האם הולכים אחרי המבטל, דהיינו אחרי הרוב? שאם המבטל הוא נאמר מין במינו, אז באמת זה לא יהיה בטל, כי מין במינו לא בטל לפי דעת רב יהודה כמו שנראה. או שהולכים אחרי הבטל, דהיינו אחרי המיעוט, שזה דעתו של רבי חנינא. זה דבר שני. דבר שלישי, בגמרא בעזרת השם אנחנו נראה הרבה מקרים של זה בטל בזה. אז תמיד הכלל הוא שמה שנאמר הראשון זה המיעוט, בטל במה שיותר רוב, מה שיותר הרבה. זאת אומרת, אם זה בטל בזה, זה אומר שזה זה המיעוט, בטל בזה זה המרובה. שהוא המרובה, לכן הוא מבטל את המיעוט. זה למעשה שלושת הדברים הכלליים שצריך לדעת בשביל ההמשך, אבל מושגים זה לא יזיק אף פעם. יש תומה שנקראת תומעת נבילה. נבילה. ברגע שלקחו נאמר בהמה אוף, ולא שחטו אותה שחיטה כשרה, היא הומתה שלא על ידי שחיטה כשרה, או שהיא מתה לבד לא על ידי שחיטה כשרה, היא נקראת נבלה. וברגע שהיא נבלה, אז אם זה בהמה, זה מתמה. זה מתמה. זה חשוב לדעת. עכשיו בעזרת השם ניגש ישר לעניין. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, נבלה בטלה בשחוטה. אם נכנס חתיכה אחת טמאה בטומאת נבלה, בשתי חתיכות טהורות, של בשר בהמה שחוטה, אז הנבלה בטלה בשחוטה. הנבלה שהיא המיעוט בטלה בשחוטה שהיא הרוב. מה זה אומר? מסביר רש"י. רש"י מסביר פה דיבור המתחיל נבלה בטלה בשחוטה, באמצע דבריו, שאם נגע, רש"י מתכוון פה לנקודה חשובה, שרק במגע, אם נגע, באחת החתיכות, אינו טמא. אם היה פה שלוש חתיכות, אחד מתוכם נבלה ושתיים שחוטה, דיינו תיאורים, נגע באחת החתיכות, נגע רק, לא הרים, נגע באחת החתיכות, רק באחת מהם, צריך גם זה לשים לב, אז אנחנו תולים שכנראה הוא נגע בדיוק בחתיכה התאורה, והוא לא נטמע, לא נטמע. דאמרינן שחוטה היא, אני תולה שבטח הוא נגע בחתיכה של הבשר של השחוטה, ולכן הוא לא יהיה טמא. למה? מה באמת הטעם שאנחנו אומרים שהוא כנראה נגע בשחוטה? שאי אפשר, אומרת הגמרא, לשחוטה שתעשה נבלה. לא יכול להיות שהשחוטה תעשה נבלה. יש כאן דוגמה של דבר שהוא למעשה, מכיוון שהנבלה זה המיוט והשחוטה זה המרובה, אז הנבלה בטלה בשחוטה. למה? כי השחוטה לא יכולה לעשות נבלה. בשר של שחוטה, דיין בשר כשר, לא יכול להפוך להיות נבלה. ברגע שהוא נשחט כדת וכדין, זה שחוטן, זהו. לא שייך שזה יהיה נבלה. כשהוא יהיה נבלה צריך שישחט שלא כדת וכדין. אם כן, כשהנבלה התערבבה בשחוטה, הנבלה שהיא מין, התערבבה בשחוטה שזה לא במינו, כי השחוטה בחיים לא תהיה נבלה. אז השחוטה זה לא מין של הנבלה. אז זאת אומרת שהנבלה התערבבה לא במינה. ולכן מין בשאינו מינו בטל. שאי אפשר לשחוטה שתעשה נבלה, ולכן זה מין בשאינו מינו. הלאה. ושחוטה אינה בטלה בנבלה. פה זה המקרה ההפוך. כמו שאמרנו, יכול להיות מקרה שאחד הוא במינו של השני, והשני הוא לא במינו של הראשון. זה המקרה עכשיו. שבמקרה שנבלה בטלה בשחוטה, זה באמת השחוטה כלפי הנבלה, אז הנבלה נחשבת מין שלא במינו, זה לא נחשב מינו של השחוטה. אבל השחוטה נחשבת במינו של הנבלה. למה? כי נבלה יכולה להוריד מעצמה את הטומאה, ואז היא תהיה תאורה כמו השחוטה. באיזה מקרה? במקרה שהנבלה לא ראויה למאכל. אז היא הופכת להיות תאורה כמו שחוטה. אז היא נחשבת במינו של השחוטה. אז ברגע שהשחוטה התערבה בשתי חתיכות נבלה, אז השחוטה, השחוטה התערבבה מין במינו. והכלל הוא, לפי רבי יהודה, מין במינו לא בטל. אז לכן, כל שלושת החתיכות עכשיו נחשבות שהחתיכה הנבלה, זאת אומרת, שתי החתיכות של הנבלה, למעשה השחוטה לא בטלה בהם, לא בטלה בהם. ואז מה זה אומר? זה אומר שכמו שרש"י מסביר, ואם נגע אחת מהן בתרומה, אם אחת מהחתיכות האלה, שהחתיכות מורכבות, שתי חתיכות נבלה וחתיכה אחת שחוטה, אחת מהחתיכות האלה נגעה בתרומה, אינה נשרפת עליה. התרומה לא נשרפת בגלל שחתיכה אחת נגעה בתרומה הזאת, כי זה לא ודאי שהחתיכה הזאת היא הייתה טמאה. אלא, תולין דשמא זוהי השחוטה. אנחנו חוששים, אולי בדיוק החתיכה שנגעה בתרומה, אולי בדיוק היא הייתה החתיכה השחוטה. למה? כי הרי לא בטלה בנבלה. כי זה הרי מין, לא במין, זה הרי מין במינו, מין במינו. לא בטל. אז כל אחד מהחתיכות ייתכן שזה השחוטה, ולכן אם זה נגע בתרומה, אנחנו לא יכולים להיות בצורה ודאית לדעת שתרומה נטמאה. טוב. למעשה הנבלה כאן, השחוטה לא בטלה בנבלה, מכיוון שכמו שאמרנו, שהנבלה נחשבת מין במינו כלפי השחוטה, כיוון שהנבלה גם יכולה להפוך ולהוריד את הטומאה ממנה כשהיא כבר לא ראויה לאכילה. כמו שהגמרא ממשיכה ואומרת, שאפשר לנבלה שתעשה שחוטה. איך? איך הנבלה הופכת להיות כמו שחוטה שהטומאה יורדת ממנה? דלכי מסריכה פרחה טומאתה. רגע שהיא לא ראויה לאכילה יותר, אז הטומאה יורדת ממנה והיא נחשבת בתאורה כמו השחוטה. אז הנבלה כלפי השחוטה נחשבת מין במינו, ומין במינו, ספירה ביהודה לא בטל. עכשיו עוברים לדעה אחרת. עכשיו, לפני שנעבור לדעה אחרת, כדאי שנשים לב לנקודה חשובה מאוד בדעת רב חסדא, שהוא סובר שמה שקובע, מה שקובע זה המבטל. המבטל הוא זה שקובע. דהיינו הרוב. הרוב קובע. אם מיעוט התערבב ברוב, הרוב קובע. ואם הרוב נחשב מין במינו כלפי המיעוט, אז המיעוט לא בטל ברוב. אבל אם הרוב נחשב מין בשאינו מינו כלפי המיעוט, אז המיעוט כן בטל, כי זה מין בשאינו מינו. מי למעשה קובע? במקרה שאחד השני כלפיו מין במינו, והשני כלפיו מין בשאינו מינו, הרוב קובע. אם הרוב, אז יחס כלפיו המין השני נחשב מין במינו, אז זה לא בטל. ואם הרוב השני כלפיו נחשב מין בשאינו מינו, זה כן בטל. זה דעת רב חסדא, שהמבטל הוא זה שקובע. הרוב הוא זה שקובע. עכשיו נעבור לדעת רבי חנינה, שהוא סובר שהבטל הוא זה שקובע. הבטל, דיינו המיעוט. ורבי חנינה אמר, כל שאפשר לא, דיינו למועט, לבטל, להיות כמוהו, כמו המבטל, אינו בטל. וכל שאי אפשר לו, דיינו למועט, להיות כמוהו, כמו המורבה, כמו המבטל, אז הוא כן יהיה בטל. וכמו שרש"י מסביר, אילכך, נבלה אינה בטלה בשחוטה. הנבלה שהיא המועט לא בטלה בשחוטה, ששחוטה זה הרוב. למה? כי הנבלה יכולה להיות במינה של השחוטה. כי הרי כשהנבלה לא תהיה ראויה לאכילה, היא אטומה שלה תפרח ממנה. אז מכיוון שזה נחשב מין במינו, אז השחוטה נשארת בתארתה. כיוון שהשחוטה נשארת בתארתה, אז אם אחת מהחתיכות נגעה בתרומה, אז אנחנו לא אומרים בצורה ודאית שהתרומה נטמעה, כי ייתכן שבדיוק התאורה נגעה בה. לכן אנחנו מסתפקים, ולא שורפים את התרומה על סמך זה שאחת החתיכות נגעה בה. ממשיך רש"י, אבל שחוטה, ברגע שהשחוטה זה המיעוט, בטלה בנבלה, היא כן מתבטלת אם הנבלה זה הרוב, אם החתיכות של הנבלה זה הרוב. למה? דאי אפשר לשחוטה שתעשה נבלה. שחוטה לא יכולה אף פעם להיות נבלה. כי ברגע שנשחטה כדת וכדין, היא טהורה. אז זה נחשב הנבלה כלפי המין בשאינו מינו. ולכן זה בטל. זה בטל לגמרי. ומה יהיה למעשה ההלכה? כזה מקרה, ואם נגעה אחת מן החתיכות בתרומה, נשרפת עליה. למה? מכיוון שאנחנו אומרים שהשחוטה, שהיא המיעוט, התבטלה לגמרי בנבלה, והיא הפכה להיות כמו הנבלה. וכמו שהנבלה, אם אחת מהחתיכות נוגעת בתרומה, מטמאה את התרומה, והתרומה דינה להישרף, ככה גם עכשיו השחוטה התבטלה בנבלה, וגם בשר השחוטה הפך להיות כמו נבלה, ואם אחת מהחתיכות, לא משנה איזה, נגעה בתרומה, כמו שאמרנו, אז התרומה הזאת צריכה לצאת לשריפה. שואלת הגמרא, אליבא דמן, זה שנחלקו, רב חסדא ורבי חנינא, האם כשאחד הוא מין במינו והשני הוא מין בשאינו מינו, כמו שביארנו, הולכים אחרי הבטל או אחרי המבטל כדי לדעת אם זה נחשב מין במינו או מין בשאינו מינו, לפי מי הם נחלקו? אי אליבא דרבנן, האמרי עולין ודלא מבטלי הדדי. הם הרי אומרים, רבנן, שרק שתי דברים שעולים ומקריבים אותם לגבי המזבח, רק הם לא מבטלים אחד את השני. אבל מין במינו בטל, אז אם כן, בין נבלה שהתערבבה בשחוטה ובין שחוטה שהתערבבה בנבלה, בכל מקרה אנחנו אומרים שהם בטלים ברוב. אז זה לא יכול להיות לפי דעת רבנן המחלוקת בין רב חסדא לרבי חנינא. אי אליבא דרבי יהודה? שואלת הגמרא, והרבי יהודה בתר חזות האזיל. לכאורה הגמרא אומרת שאפילו לפי רבי יהודה זה לא יכול ללכת. למה? כי אנחנו רואים שרבי יהודה אומר שדם לא מבטל דם אחר, כי זה נראה כמו מין במינו, ומין במינו לא בטל. אותו דבר גם כאן, בשר נבלה, בשר שחוטה, זה גם כן אותו דבר, שתיהם בשר, אז נגיד שזה גם כן לא בטל. ואידי ואידי, מין במינו הוא, הבשר הזה של הנבלה והבשר הזה של השחוטה, זה שניהם בשר, מין במינו, זה אמור להיות לא בטל. אלא אומרת הגמרא, אליבא דרבי חייא, רבי חייא אמורה. דתני רבי חייא, רבי חייא הביא ברייתא שלא, בלי שם של איזשהו תנא מסוים. תכף הגמרא תדון לפי מי נאמרה באמת הברייתא הזו. ברייתא אומרת ככה, זה ודאי לא רבי חייא אמר את הברייתא, רבי חייא הוא אמורה כמו שאמרנו, הוא רק לימד אותנו ברייתא. ברייתא אומרת ככה, נבלה ושחוטה בטלות זו בזו. נבלה ושחוטה בטלות זו בזו, דהיינו, אומר רש"י. ורבי חנינה ורב חסדא מפרשי טעמא דרבי חייא. כשרבי חייא בא ואומר שנבלה ושחוטה בטלות זו בזו, באיזה מקרה הם בטלות זו בזו? אז יש בזה מחלוקת רב חסדא ורבי חנינה. מה המחלוקת? הוא באפ ליגי, בזה הם נחלקו. דרב חסדא סבר נבלה בשחוטה, אמר רבי חייא, שמה שרבי חייא אמר שבטלות זו בזו, הוא התכוון להגיד שכשהמיעוט זה נבלה והמרובה זה השחוטה, אז הנבלה בטלה בשחוטה. וזה דעתו. ורבי חנינה מפרש שיפחה, להפך. שחוטה בנבלה, על זה דיבר רבי חייא, הביא לך רבי חייא תברייתא, שבטלות זו בזו. שואלת הגמרא, בסדר, זה רבי חייא, אבל הברייתא שהביא רבי חייא, מי אומר את הברייתא הזאת? ורבי חייא, אליבא דמן, אי אליבא דרבנן, אמרי, עולינו דלא מבטלי עדדי, דווקא שתי דברים שעולים לגבי המזבח לא מבטלים אחד את השני, המין במינו, בטיל, כן בטלים אחד בשני. ואי אליבא דרבי יהודה, כל מין במינו לרבי יהודה לא בטיל. רבי יהודה סובר שאם זה שתיהם זה בשר, זה מין במינו, לכאורה זה לא בטל. עונה הגמרא, לעולם אליבא דרבי יהודה. באמת המחלוקת בין רב חסדא לבין רבי חנינא, זה לפי דעתו של רבי יהודה. נו, אז איך זה ייתכן כדבר הזה? הרי הוא סובר שזה לא בטל כשזה אותו סוג. וכי כאמר רבי יהודה, מין במינו לא בטל, מתי הוא אומר שזה לא בטל אותו סוג? דווקא נאמר, הני מילי, איך עד אפשר לי למהווה כבתי? רק במקרה שהוא יכול באמת להיות כמותו. כמו נבלה שיכולה להיות כמו שחוטה למשל, ברגע שהיא יורדת מתורת אכילה, שהיא כבר לא ראויה יותר למאכל, התומה שלה יורדת והיא נחשבת כמו שחוטה. אבל איך עד לא אפשר לי למהווה כבתי? בטל. במקרה שאין לו אפשרות להיות כמותו, אז הוא כן בטל, כי זה נחשב מין בשאינו מינו. עכשיו, ומה המחלוקת פה אם כן? ובאקה מפלגי, וזה נחלקו רב חסדא ורבי חנינא. רב חסדא סבר, בתר מבטל אזלינן. הולכים אחרי המבטל, דהיינו אחרי הרוב. אם הרוב לא יכול להיות כמותו, אם הרוב זה נאמר השחוטה שלא יכולה להיות כמו הנבלה, אז אנחנו אומרים שזה מין בשאינו מינו, כי הוא לא יכול להיות כמותו. ורבי חנינא סבר, בתר בטל אזלינן. רבי חנינא סובר שהולכים אחרי הבטל, אחרי המיעוט. אם המיעוט לא יכול להיות כמו המרובה, אז זה נחשב מין בשאינו מינו. אומרת הגמרא תנן, למדנו משנה. עכשיו, לפני שאנחנו לומדים את המשנה הזאת, כדאי לדעת, השפה של המשנה הבאה היא למעשה שפה מעניינת, כי אנחנו מכירים דבר שנקרא תבל בכל התורה, בדרך כלל זה הכוונה פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. אז זה תבל בינתיים. אבל המושג הזה שלא הפרישו יכול גם להיות במנחות שלא הפרישו את הקומץ מתוך המנחה. אז כאן למעשה תבל מתכוונים שיש פה מנחה שלא הפרישו ממנה עדיין את הקומץ. אז המשנה הבאה קוראת לזה תבל. וכמובן אחרי שכן הפרישו את הקומץ, אז מה שקמצו נקרא קומץ, ומה שנשאר שנאכל הכהנים נקרא שיריים. אז יש פה תבל, אם לא הפרישו את הקומץ, יש פה את הקומץ ויש את השיריים. זה שלושת המושגים שנראה בעזרת השם במשנה. כנען, שתי מנחות שלא נקמצו. ככה כמו שהם הגיעו לבית המקדש ישר מהיהודי שנידב אותם, או היה חייב להביא אותם, כל אחד לפי עניינו. אבל ככה המנחות הם כמו שהם, בלי שהתחילו לעשות מהם קמיצה, בלי שהתחילו לעשות מהם את העבודות. ונתערבו זו בזו. שתי המנחות האלה התערבבו. עכשיו, יכול להיות שעדיין יש חלק מסוים שלא התערבב. אם יכול לקמוץ ממנחה זו בפני עצמה, וממנחה זו בפני עצמה, אז הוא באמת יקמוץ קמיצה מכל אחד מהם, ואז יהיו קשרות. ואם הם יתערבבו בצורה מוחלטת, שאי אפשר לקמוץ בצורה ודאית, שלא נשאר חלק מהמנחה שלא יתערבב, שממנו יהיה אפשר לקמוץ, אז שניהם פסולות. שואלת הגמרא וההכה, כיוון דקמיץ לי מחדה, פה ברגע שהוא עושה קמיצה באחד מהם, אידך המנחה השנייה, הווה עלי שיריים, זאת אומרת לא המנחה השנייה, ברגע שהוא קומץ, אז מה שנשאר אחרי הקמיצה, המנחה היא שיריים, שירי הקמיצה. מאותה המנחה שהכהן לקח מלא קומצו, אותה המנחה אחרי שנלקח ממנה מלא קומצו, נחשבת שיריים. מה שנשאר זה אידך, מה שנשאר. ולא כמבט לי שיריים לטיבלה. ואנחנו רואים פה שהשיריים האלה שנשארו לא מבטלים את הטבל, את המנחה השנייה שלא קמצו ממנה. מני, איך אנחנו רואים את זה מפה לפני כן, לפני המני, איך רואים את זה מפה? שרואים מכאן שעכשיו, ברגע שיש לי פה שתי מנחות שהתערבבו, אבל חלק משתי המנחות האלה לא התערבב. אז אמרתי יופי, בוא אני אעשה קמיצה מהחלק שלא התערבב. הלך הכהן עשה קמיצה מאותו חלק. עכשיו שער המנחה, עכשיו שיריים, בסדר. עכשיו אני בא לעשות קמיצה מהמנחה השנייה מהחלק שלא התערבב. לי רגע, מה תעשה קמיצה? הרי המנחה, חוץ מהחלק הזה שאתה רוצה לקחת ממנו קמיצה, התערבבו. יוצא שהשיריים של הקמיצה, מה שקמצת קודם, מעורבב ביחד עם המנחה שאתה עכשיו רוצה לבוא לקחת ממנה מלא קומצו. עכשיו, אפילו לא גרם אחד לא בטל בשיריים האלה. למה באמת לא? למה זה לא בטל? אפילו לא גרם אחד מתוך המנחה שאתה עכשיו בא לקמוץ בכזה ביטחון, אתה בא לקחת מלא קומצו. מי אמר לך שיש לך פה מנחה שלמה ושלא חלק מהמנחה בטל בשיריים של המנחה שכבר קמצת קודם? אלא מה זה אומר, אומרת הגמרא? מני, לפי מי הולך את המשנה הזאת? אי רבנן, האמרי, עולינו דלא מבטלי הדדי, שעולים, שתי דברים שעולים לגבי המזבח, לא מבטלים אחד את השני. אבל כאן שיערי המנחה עולים על המזבח. מה פתאום? הם נאכלים לכהנים. אז הם כן מבטלים אחד את השני. אז אין שום סיבה שהשיריים לא יבטלו, לפחות קצת, קצת. מהמנחה השנייה, ואז אתה כבר לא יכול להפריש קומץ מתוך המנחה הזאת, כי יש דין שברגע שמנחה נחסרה קצת ממנה, אי אפשר יותר לקמוץ ממנה. אז לפי רבנן זה לא יכול להיות, המשנה הזאת. אלא, כן, אמין במינו בטל. ואם כן, מכיוון שזה זה לא עולים בשיריים, אז מין במינו בטל, לפי דעת רבנן. אלא חייבים לומר, פשיט הרבי יהודה. חייב להיות שמשנה הזאת הולך לפי דעת רבי יהודה. נו, ביש למה למאן דאמר, שזה דעת רבי חנינה, בתר בטל אזלינן, שהולכים אחרי המיעוט, ולפי זה קובעים, האם זה מין במינו או לא מין במינו. אם כן, בטל הווה כמבטל. הטבל נחשב כמו השיריים. הטבל יכול להפוך להיות שיריים. איך הטבל יהפוך להיות שיריים? פשוט מאוד. דלכי קמיץ, מאידך. ברגע שהוא יקח מלא קומצו מהטבל, מהמנחה שלא לקחו ממנה קומץ, מה יקרה עם השאר? הם יהיו שיריים. נו, אבל הוא שיריים, כי עני. אז אם כן, צריך לומר שזה לא יהיה בטל, כי זה הרי מין במינו. הטבל הוא מינו של השיריים, כי הוא הרי יכול להפוך להיות שיריים ברגע שיקמצו ממנו מלא קומץ של הכהן. טוב, אלא למאן דאמר, אז אם כן זה מובן, אבל אלא למאן דאמר בתר מבטל הזינן, לפי דעת רב חסדא שהולך לפי הרוב, ואם הוא מין במינו אז זה לא בטל, ואם הוא מין בלא, שלא במינו אז זה כן בטל, הולכים לפי הרוב. אם כן, אם זה הולך לפי רב חסדא, שיריים מי כהבו טיבלה, וכי השיריים שכבר קמצו מהם מלא קומץ יוכלו לחזור אחורה ולהפוך חזרה להיות טבל כאילו לא קמצו ממהם? ודאי שלא. אז השיריים, אם הם הקובעים אם התערובת כאן של הטבל עם השיריים נחשב מין במינו או לא, אז ודאי שזה נחשב מין בשאינו מינו, כי הרי כלפי השיריים, כי הרי השיריים בחיים לא יכולים להפוך להיות טבל, ואם הם בחיים לא יכולים להפוך להיות טבל, אז הטבל הוא לא במינו של השיריים, אז יש פה תערובת של מין שלא במינו, זה צריך להיות בטל, זה צריך להיות בטל. למה דלא כרבי חייא? מה רבי חייא אומר שהברייתא הזאת לא הולכת לפי דעת רבי חייא כמו שרב חסדא הסביר אותו? עונה הגמרא, לא. זה לא קשור פה לעניין הזה שדיברנו על העניין הזה של נבלה ושחוטה בטלות זו בזו. כל המושג הזה של קומץ ושיריים, הכללים של הביטול בהם שונים לגמרי. כדי רבי זרע. זאת אומרת, זה לימוד מיוחד שאומר שהם לא מבטלים אחד את השני. קומץ ושיריים לא מבטלים אחד את השני, לומדים את זה מפסוק מלימוד מיוחד של רבי זרע. אומרת הגמרא, אתם כדי רבי זרע, דאמר רבי זרע. למעשה נראה את דברי רבי זרע בהמשך, אבל כאן אנחנו רק משתמשים עם דבריו, כמו שהוא אמר בהמשך, זה גם מתרץ את השאלה שלנו. דאמר רבי זרע, נאמרה לשון הכתרה בקומץ, שקומצים מתוך המנחה. ונאמרה לשון הכתרה בשיריים, מה שנשאר שנאכל הכהנים. מה הכתרה האמורה בקומץ? אין הקומץ מבטל את חברו. קומץ לא יכול לבטל את חברו, או בגלל ששניהם עולין על המזבח, או בגלל שזה מין במינו. הם לא מבטלים אחד את השני. שתי קמצים שיתרבבו. אף הכתרה אמורה בשיריים, אין שיריים מבטלים את הקומץ. אז יש פה דרשה מיוחדת של הכתרה, הכתרה, שבאמת שיריים לא מבטלים קומץ. עכשיו הגמרא שואלת שאלה נוספת דומה, אבל במקרה ההפוך, והתירוץ יהיה את אותו תירוץ. תשמע, הקומץ שנתערב במנחה שלא נקמצה. הכהן הלך לקח מלוא קומצו ממנחה אחת, פתח לו היד, והקומץ נשפח בתוך מנחה אחרת שלא קמצו ממנה בכלל עדיין. לא יקטיר. עכשיו יש לך פה תערובת של מנחה ביחד עם קומץ, אל תקטיר את זה עכשיו, כי יש פה שיריים ואת השיריים האלה אסור להקטיר. רק את הקומץ מותר להקטיר. עכשיו זה מעובב, אתה לא יודע מה קומץ מה שיריים, אסור להקטיר. ואם הקטיר, זו שנקמצה עלתה לבעלים וזו שלא נקמצה לא עלתה לבעלים. אז אותם היה פה שתי מנחות. מנחה אחת הספיקו לקחת מלוא הקומץ וזה נשפח בתוך המנחה השנייה, אותה מנחה כשרה ברגע שהקטירו את הכל על המזבח, אבל המנחה השנייה שהקטירו אותה כולה, איך שאומרים את זה, קומפלט, על המזבח, הבעלים לא יצא ידי חובה, זאת אומרת היא בכלל לא כשרה. למה? לא לקחו מזה מלוא קומץ, אז זה פסול, אבל לעומת זאת הקומץ שמעורב שם, הרי הוא נקמץ מתוך מנחה, אז הוא למעשה מתיר את שערי המנחה שמהם הוא נקמץ. עכשיו הגמרא מדייקת. עד לפה זה היה משנה, עכשיו הגמרא מדייקת מהמשנה. ולא כמבטיל להיטיב לה לקומץ. אותה המנחה שממנה לא קמצו, היא לא מבטלת את הקומץ שנפל לתוכה, שאותו קומץ יהפוך להיות גם כן טבל. למה לא? מני, עיר הבנן האמרי, הולין עודה לא מבטלה עד עדי. המין במינו בטיל. אז אם כן, הטבל שהוא לא עולה על המזבח, צריך כן לומר שהוא יבטל. אז זה לא יכול להיות לפי דעת רבנן. אלא פשיטא רבי יהודה. חייב להיות שהמשנה הולכת לפי דעת רבי יהודה. בישלמא למאן דאמר, בתר מבטל אזלינן, דהיינו דעת רב חסדא. שאומרים שהולכים לפי הרוב, והוא קובע אם זה מין במינו או לא. אז מבטל, הווה כבטל. הטבל שהוא מבטל, הוא נהיה כמו הקומץ. שמה? דכל פורטה. חזי למקמץ מיני. כל קצת ראוי לקמוץ ממנו. למה? הרי כל אחד מהטבל ראוי לקמיצה. אנחנו לא יודעים את איזה חלק מתוך הטבל הזה ייקחו ממנו קמיצה. אז כל אחד מהם נחשב במינו של הקומץ, כי כל אחד יכול להפוך להיות קומץ. והבל מין ומינו, ומין במינו לא בטל. אז זה מובן לפי דעת רב חיסדא. אלא למען דאמר בתר בטל הזלינן, שולחים אחרי המיעוט שזה דעת רבי חנינא. אם כן, קומץ מי כאב היטיב לה. וכי הקומץ יכול אי פעם לחזור להיות טבל? מה פתאום? ברגע שקמצו אותו, זהו, הוא כבר מיועד למזבח. אפשר להחזיר חזרת הגלגל אחורה ולהגיד שהוא חוזר להיות טבל? אז זה מין בשאינו מינו, זה כן צריך להיות בטל. למה דלא כרבי חייא? כי נאמר שזה לא לפי דעת רבי חייא, עונה הגמרא אותו דבר כמו קודם, הנמי כדי רבי זיירא, שזה לימוד מיוחד שקומץ לא בטל, כמו שאמרנו. אומרת הגמרא תשמע, נתערב קומצה, זה למדנו במשנה שלנו, כן? נתערב הקומץ בשיריים בעצמם, זאת אומרת, הכהן הלך לקח ממנחה מלוא קומצו, והכל נשפך בחזרה לתוך השיריים. נתערב הקומץ בתוך השיריים, או שהוא היה מוכשר ביותר, הוא הצליח את הקומץ להעביר מעל השיריים, אבל על מנחה אחרת הכל נשפך לו. עכשיו להתערבב בתוך שיריים אחרים. נתערב קומצה בשיעריה, ככה זה הגרסה הנכונה, או בשיריים של חברתה, בשיריים אחרות. לא יקטיר. לא יקטיר, למה? כי יש פה שיריים, ואת השיריים האלה אי אפשר להקטיר על המזבח, אז גם את הקומץ לא מקטירים. ואם הקטיר, עלתה לבעלים, אותו קומץ, מכיוון שבפועל הוא קטר על המזבח, אז המנחה היא עלתה לבעלים, אותו המנחה שקמצו ממנה ואת הקומץ הקטירו אפילו בתוך תערובת על המזבח, אז אותה מנחה הקשרה. שואלת הגמרא והאחה, דלא הווי מבטל כבטיל. פה המבטל, שזה הרוב, השיריים, זה לא כמו מי שנהיה בטל, שזה הקומץ, שזה המועט. למה זה לא אותו דבר? כי הרי השיריים לא יכולים להפוך להיות קומץ. יש פה תוספת של גרסה, ולא בטל כמבטל. מצד שני, הבטל הוא גם לא כמו המבטל. אז אם כן, לפי כל הדעות, זה נחשב פה מין בשאינו מינו. אז אם כן, צריך כן להיות בטל. נו, ולא כמבטל לשיריים לקומץ. ובכל זאת, השיריים לא מבטלים את הקומץ. אומרת הגמרא, מני, לפי מי הולך את המשנה הזאת? אי רבנן וכולי. דהיינו, אם לפי דעת רבנן סוברים שאלה שהם לא עולים לגבי המזבח, בטלים כן. ואם כן, צריך להיות שהשיריים כן יבטלו את הקומץ. ואפילו לפי דעת רבי יהודה, כמו דעת רב חיסדא. אז אם כן, בכל מקרה אנחנו אומרים שזה נחשב, זה נחשב מין בשאינו מינו, כי הרי זה לא מקרה של, זה נחשב הרי שיריים בתוך קומץ, זה ודאי מין בשאינו מינו. כי הרי השיריים לא יכולים אף פעם להפוך להיות קומץ, והקומץ אף פעם לא יכול להפוך להיות שיריים. ואם כן, זה בכל מקרה צריך להיות בטל, כי זה הרי מין בשאינו מינו. נו, אז אם כן יוצא פה, שלפי כל הדעות, המשנה הזאת לא יכולה להתאים. אז לא יכול להיות מה שאמר רב חיסדא, איך שהוא הוקים למעשה את דברי רבי יהודה. אומרת הגמרא, וכי נאמר שזה לא הולך לפי דעת רב חיסדא, אמר רבי זיירא, את ההסבר שראינו כבר, השתמשנו בזה פעמיים. המושג הזה פה, שאנחנו רואים שקומץ לא מבטל את השיריים, וכן להפך, זה גזרת הכתוב. נאמרה הכתרה בקומץ, לשון הכתרה. ונאמרה הכתרה בשיריים, לשון הכתרה. מה הכתרה אמורה בקומץ? אין קומץ מבטל את חברו, כמו שאמרנו, או בגלל ששתיהם זה מאותו מין, ומין במינו לא בטל, או ששניהם, לא, ששניהם עולים על גבי המזבח, ואין עולים מבטלים עולים. בכל מקרה, זה לא בטל, קומץ לא מבטל בקומץ אחר. ואם כן, מה הכתרה אמורה בקומץ? אין קומץ מבטל את חברו. אף הכתרה אמורה בשיריים, אין שיריים מבטלין את הקומץ. זאת אומרת, זה גזרת הכתוב מיוחדת שקומץ ושיריים לא בטלים אחד בשני. עכשיו הגמרא מביאה עוד ראיה. תשמע. עכשיו לגבי מצה. טיבלה, אחד טיבל בתבלינים את הבצק שהוא רוצה עם זה לאפות מצות לכבוד חג הפסח. הוא טיבל אותה בקצח, הוא בסומסמין, הוא בכל מיני תבלין. ההלכה היא שהמצה תהיה כשרה. למה? מצה היא. למרות שזה עם תבלינים, זה נחשב מצה בסוף. אלא שנקראת מצה מטובלת. ברגע שטיבלו את זה בהרבה תבלינים, זה נקרא מצה מטובלת. אבל עדיין יש לזה שם של מצה, זה כשר. עכשיו, כסל כדתך, עכשיו עלה על דעת הגמרא להבין, שמדובר פה דאפיש לתבלין תפי ממצה, ששם פה יותר תבלינים מאשר המצה. איך יכול להיות? אז תוספות פה מיד כותב, איך יכול להיות כזה דבר שבאמת שמו יותר תבלינים ממצה? איך יכול להיות? זה אומר שמדובר פה, אף על פי שאין דרך, כן, דיבור מתחיל כסלקה, אף על פי שאין דרך לעשות כן, אלא פעמים שנאספים תבלין במקום אחד, יכול להיות שלא הרבבו את העיסה כמו שצריך, ובמקום אחד יש הרבה תבלין, יותר מאשר בצק. ואכל בדיוק באותו צד שיש בו רוב תבלין. בדיוק באותו צד הוא אכל. בכל אופן, ככה הגמרא הבינה שמדובר פה שיש פה יותר תבלין מאשר המצה. נו. בישלמה למאן דאמר, בתר בטל אזלינן. לפי הדעה של רבי חנינא, שהולכים אחרי המיעוט, אחרי הבטל. אז אם כן, בטיל אבי כמבטל. המיעוט יכול להפוך להיות כמו המבטל. מה זאת אומרת? המצה יכולה להיות כמו התבלין. איך המצה יכולה להיות כמו התבלין? דרך היא מהפשה, אבל לה כתבלין. ברגע שהמצה מתאפשת, היא הופכת להיות כמו התבלין. אז אם כן, זאת אומרת שהיא כבר לא נחשבת יותר מצה. כמובן, זה הרעיון. ברגע שהיא כבר לא ראויה לאכילה, היא נחשבת כמו תבלין. אז לכן זה נקרא מין במינו. ולכן זה לא בטל. אלא למאן דאמר בתר מבטל אזלינן, שזה דעת רב חסדא. אז אם כן, תבלין מכהב הוא מצה? וכי אי פעם התבלין יכול להפוך להיות מצה? לא. אז אם כן, זה מין בשאינו מינו. אז המצה צריכה להיות בטלה בתבלין. אז קשה לרב חסדא. אומרת הגמרא אחא במאי עסקינן דלא אפיש לתבלין. דובר פה שהוא לא עשה הרבה תבלין. ואם כן, דרוב המצה היא. הרוב פה זה מצה. וברגע שהרוב פה זה מצה, אז פשוט מאוד, ודאי שזה לא בטל בתבלין. ולא בטלה. אומרת, הגמרא די קנמי, באמת אפשר לדייק שמדובר פה שהרוב זה מצה. דקתן היא מצה היא, אלא שנקראת מצה מטובלת, שמע מינה. רואים מפה שהעיקר פה זה המצה, רק היא נקראת מצה מטובלת כי טיבלו אותה. אבל הרוב כאן זה באמת מצה, ולפי כל הדעות אפשר לצאת בזה ידי חובה בפסח. עד כאן השיעור על דף כ"ג.